טוב, אני לא יודע אם כל המאזינים יודעים, אנחנו אולי הזכרנו את זה מדי פעם, אבל אני גר ביפו, עברנו שם לא מזמן, ויפו זה מקום נהדר, יש פה המון 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 מה לעשות, הכל טעים שם, אבל מה לעשות, לא תמיד נעים להסתובב ברחוב, יש כל מיני טיפוסים, יש נרקומנים, יש שמדברים לעצמם, יש הכל, באמת יש הכל. זה, אני לא אומר שזה כזה מציק, זה לגמרי worth it, אבל אני רוצה לקחת את זה למקום אחר, בתור מי שרגיל להסתובב כאילו במקומות שהם לא תמיד כאילו הכי סבבה.
כן, אנחנו ילדי אלנבי, זה בסדר
גמור. בסופו של דבר. שבוע שעבר הייתי בלוס אנג'לס, ופעם ראשונה שהתארחתי ממש בדאונטאון ולא בוואלי וכזה מקום, זה לא היה מקום סטרילי.
אוקיי. מה, בקומפטון?
לא בקומפטון, לא ממש דאונטאון באזור של סטייפל סנטר.
מחוץ לקומפטון, יענו, סטרייט אאוט אוף קומפטון. תודה רבה.
תודה על זה, דוקטור דרי. ואני חייב להגיד שללכת שם ברחוב, אפילו בשלוש בצהריים, לא איזה שעה מאוחרת בלילה, זה נקסט לבל שיט. כאילו, קודם כל, הרמות של הומלסים, סבבה, יש גם אצלנו, רק ששם 100% מההומלסים משוגעים. משוגעים ברמה של לא יודעים מה הם עושים, קופצים לכביש,
זה טוויסט מעניין,
באים אליך ומורידים את החולצה, פתאום מתחילים לתופף על הבטן, שרים בכל מיני,
זה יותר טוב מכל האלה שעושים ג'אגלינג בצומת,
לגמרי, ופתאום אתה יודע, אני מבין כאילו איך בסביבה כזו, יכול לצמוח אדם שהוא הדמות הראשית ב-GTA, זה לגמרי רגיש לי מוצדק, כי איך אתה עוד אמור להתמודד איתם, אתה הולך ברחוב, אתה חמוש, מגיע אליך הבן אדם הזה,
מה תעשה?
מה תעשה?
כן. אם עובר עליך היום לא מושלם.
לא כל כך מושלם.
לא. ואתה אחד ממיליוני האנשים שסוחבים עליהם כלי נשק.
אתה יכול למכור את זה שהוא תקף אותך.
כן, זה יכול לעבוד.
כן, אתה דרסת אותו במעבר חצייה. כן, אבל הרגשתי מאוים. בקיצור, דשא של השכן וכל זה, אבל אצלנו כאילו, בדברים מסוימים, המצב קצת יותר שפוי.
כן, שפוי זאת מילה יפה.
כן, שפוי זו המילה שמתארת הסיטואציה. באמת, כאילו, התחושה שם לפרקים, ואתה הולך במקומות מאוד מרכזיים, זה לא מדבר על שכונות נידחות, מקומות מאוד מרכזיים, השכונה היא שמשהו הולך, כאילו, התחושה היא שמשהו הולך לקרות לך.
אוקיי.
זה מה שקורה שם.
משהו קרה לך? אתה רוצה לספר לנו משהו?
לא קרה לי שום דבר, ניסו לדבר איתי כל מיני אנשים, הרבה מאוד אנשים ניסו לבקש ממני כסף, זה בסדר, זה קורה בכל מקום בעולם, אבל הכמות של נאט ג'ובס שיש שם, זה משהו פשוט לא רגיל. וכאילו באמת הייתי בדרום אמריקה, הייתי בריאו כמה זמן, כאילו הסתובבתי במקומות שהם נחשבים לא בטוחים, דאונטאון LA, נקסט לבל שיט. זה מה שלמדתי.
ומסתובבים שם כל מיני אנשים כזה שחושבים שהם הדוקס מקיימברידג'
חושבים שהם ג'יזס,
והוא שחושב שהוא נשיא ארצות הברית, איזה משוגע אחד.
יש, כן. זה לא כן, קיצור, אין על המדינה שלנו, אין לי ארץ אחרת,
אין חוסן לישראל.
יאללה, פתיח?
יאללה. אהבתי שעשית תנועה כאילו של סלייד על החצוצרה.
זה לא הייתה חצוצרה.
אז מה זה? אוקיי.
זה היה חליל, אובי.
ברור, אין ספק.
מה נשמע?
ברוכים הבאים, אהלן.
אהלן.
לא אמרנו את זה. אתה?
אלעד יצחקיה.
אני?
קובי מלמד.
תודה רבה.
ואנחנו ביחד?
מה יש בזה?
יפה.
קיבלנו 100, בוא אליי אחרי השיעור.
מה? למה אתה אומר את זה ככה? בוא אליי אחרי השיעור.
בוא אליי אחרי השיעור. אני אתן לך קצת פידבק, אני אתן לך.
וואו.
כן, אז היי, ברוכים הבאים, עוד פרק שלנו, ובואו לד יספר את חוקי הפורמט מעכשיו.
קובי מביא סיפור שקרה במציאות, אמיתי לחלוטין, מי שצריך הוכחות, יש לנו אותם. אני לא שומע את הסיפור בחיים, אתם, אני מקווה, לא שומע את הסיפור בחיים, ואנחנו נשמע אותו ביחד ונגלה איך זה הולך שלב אחרי שלב. אני מבטיח לכם, אנחנו עושים את כל הדבר הזה בטייק אחד, אנחנו לא עורכים, אנחנו לא בוחרים רק קטעים הטובים, אנחנו לא מביאים פה תפילה, אתם רואים כמה ג'אנק יש פה מסביב, הרבה דברים שאתם כנראה גם לא רוצים לקבל, אתם תקבלו, זה מה יש, עסקת חבילה, קיבלתם את זה בחינם. זה בגדול, אלה החוקים.
תנחו מים, מה שנקרא.
כן.
יפה.
נתחיל?
אתה רוצה לצלול לזה?
אני אשמח.
בבקשה. תאריך שחוזר לנו הרבה. ג'רד אימס נולד ב-11 בספטמבר 1989.
יש משהו בדרך כלל. 1989 זה כאילו ממש לא מזמן.
זה ממש לא מזמן.
כאילו היינו בחיים כשזה קרה.
כן. אז כן, ג'רד אימס, הוא נולד ב-11 בספטמבר 1989 בעיר מוברלי, מיזורי.
יפה, אהבתי. אחלה שם, 10 מ-10.
עיר קטנה בערך 14 אלף תושבים, משהו כזה. בשנת 2005, כלומר כשהוא בן 16, ג'רד הקים להקת דאת מטל בשם סייטס.
איך?
סייטס. S-A-E-T-I-T-H.
טוב.
אני מניח שככה מבטאים.
הם לא הלכו על הצלחה בינלאומית, זה בטוח.
הוא הקים את הלהקה יחד עם אחיו הגדול סקוט, וזה מתופף.
מתופף כלשהו.
כן, מה זה משנה, המתופף כל כך לא רלוונטי לכלום. סקוט סיפר שמגיל קטן, ג'רד והוא היו מאוד שאפתניים ורצו להתפרנס ממוזיקה. אני חייב לתת לו קצת קרדיט, אמר סקוט. הוא הפך לנגן טוב מאוד מאוד מהר. הוא דחף אותי להשתפר, כי אין מצב שאני אתן לאח הקטן שלי לנגן יותר טוב ממני.
ברור, תחרות קלאסית בין אחי.
אז כשלימדתי אותו דברים, נראה לי שזה עזר לי להשתפר, כדי שהמניאק הקטן הזה לא יצליח לעמוד בקצב שלי. ככה סקוט העיד עליו. עליו.
עליו.
לא עליו. שר מהלב הערב.
יפה.
אבל בשלב כלשהו ג'רד התחיל להגזים, ולקח את הפרסונה שלו על הבמה קצת יותר מדי ברצינות. סקוט סיפר, הוא ציפה שכולם יתייחסו אליו כאילו הוא מישהו מיוחד, אפילו במצבים מטופשים כמו אירועים משפחתיים.
מה? כאילו עלה לו לראש באותה מהירות שבה הוא למד את הדברים, וככה זה גם עלה לו.
כנראה. כדי שהוא בא כזה, היי אמא, אני סופרסטאר עכשיו.
ממש דודו פארוק של האמריקאי.
זה חלק מהדמות, אתה מגיע להופעה ואתה צריך לתת קצת שואו לקהל, אתה חייב לשחק תפקיד, אבל אני חושב שברגע שהתחלנו לקבל קצת הכרה, הוא המשיך עם הדמות גם כשהוא ירד מהבמה. סקוט אמר שחלק מהבעיה הייתה שג'רד לקח קצת יותר מדי קרדיט על האלבום השני של הלהקה. אוקיי? הוא אומר ככה, הוצאנו את ה-EP השני של סייטס.
סייטס.
וכשקיבלנו את ההדפסה מהמפעל, ראינו שהוא לקח קרדיט על דברים שהוא לא עשה. בקרדיטים של האלבום כתוב שהוא זה שהקליט את כל התפקידים.
מה? הוא ממש כאילו העלים אותם בעצם.
לגמרי. ובפועל הוא ניגן בס ואת חלק מהקלידים באלבום, אבל הזמר והגיטריסט זה אני, זה מה שסקוט אמר, ואת התופים, קליט המתופף שלנו. שים לב, גם הם, אף פעם לא מתייחסים למתופף בשם.
כן.
הוא פשוט המתופף שלנו.
המתופף הזה.
ככה זה. עד היום, בהרבה מאתרי האינטרנט, כתוב שעל כל הכלים בהקלטות ניגן ג'רד. בדקתי את זה ממש היום. אתה מחפש את ה-EP,
וזה עדיין כאילו ככה, זה הקרדיט הרשמי.
כן. בחלק מהאתרים, חלק מהאתרים לא. חלק מהאתרים זה מעודכן דווקא. בשנת 2012, ג'רד עזב את הלהקה, הוא בן 23, עזב את הלהקה, עבר ללוס אנג'לס, וניתק קשר עם אחיו. עד היום הם לא בקשר. הוא התחיל פרויקט סולו בשם Threaten.
אוקיי.
כאילו T-H-R-E-A-T-I-N.
T-I-N.
כן, Threaten.
Threaten.
יענו, מאיים, אבל בלי הג'י בסוף. זה נורא 2004.
זה גם לא Threatening, זה Threaten.
כן.
כן, אוקיי.
נכון. אתה צודק. הוא קרא לעצמו Jared Threaten. זה חלק מהקטע. ב-2015, הוא הוציא סינגל ראשון בשם Living is Dying, ובשנת 2017 יצא האלבום הראשון בשם Breaking the World, לשבור את העולם. ג'רד ניגן את כל התפקידים באלבום, וגם בקליפים אפשר לראות אותו מנגן בעצמו על כל הכלים. בשלב הזה, אני אלחץ רגע פוז, אני רוצה להראות לך, לפחות שתראה חלק מהקליפ.
יאללה.
סבבה? כן, תגיד מה שאמרת לי.
הוא מנגן על הכל בצורה בינונית בסדר כזה.
הוא בסדר.
כאילו, הוא קלירלי לא בסדר, כשמסתכלים על הקליפ, אבל בחיית הרמה שבה הוא מנגן, הוא בסדר.
אני ממליץ לכם לראות את הקליפ הזה.
מה זה ממליץ? אתה הולך לשים לינק.
נכון, אני ממליץ לכם ללחוץ על הלינק שאני הולך לשים. Living is Dying, you're threatened.
כן.
אני אוהב את הקטע הזה שהוא מסובב בעצמו את המסגרת של התמונה.
זה ממש מיינדפאק רציני מה שקורה שם.
אז סבבה, זה הקליפ Living is Dying של Threaten. בנובמבר 2017 הופיעה הודעה בדף הפייסבוק של ג'רד. מי שכתב את ההודעה זה אבא שלו, ג'רי.
ג'רי, אבא של ג'רד.
אוהבים את שניכם, צלצלו אלינו, מתגעגעים אליכם המון, איבדנו קשר. אם מישהו מכיר את ג'רד וקלסי אימס, תגידו להם לצלצל למשפחה שלהם. קלסי זאת אשתו של ג'רד. אוקיי?
אוקיי.
הוא ניתק קשר בעצם גם עם אח שלו ובעצם עם כל המשפחה. עם ההורים, עם אח שלו, עם כולם. ג'רד החליט להוציא את סרטין לסיבוב הופעות באירופה בנובמבר 2018. אתה מחייך כי אתה מכיר את זה?
לא, אבל כאילו, איך... הוא, כאילו, חיפשתי את ההקשר ופתאום אמרת שהוא החליט לצאת לסיבוב הופעות באירופה.
באירופה?
כן.
בנובמבר 2018, אוקיי? הוא גר בלוס אנג'לס, יוצא לסיבוב הופעות
ב... 2018.
כן.
כשמה השנה באותו זמן?
אנחנו דיברנו על... האלבום יצא ב-2017.
אוקיי.
האלבום יצא ב-2017, ההודעה מאבא שלו נובמבר 2017, זמן קצת עבר, נובמבר 2018, סיבוב הופעות באירופה.
אוקיי?
אוקיי. אבל בשביל סיבוב הופעות באירופה, הוא צריך נגנים, כי הוא זה שניגן לבד בכל האלבום.
נכון.
אז הוא צריך למצוא נגנים. אז הגיטריסט ג'ו פרונרה, סיפר על איך הוא התקבל לסיבוב ההופעות. הוא קיבל טלפון מאישה בשם ליסה גולדינג, מחברת Aligned Artist Management, חברת ניהול, ששאלה אותו אם הוא יהיה מעוניין לצאת לסיבוב הופעות של שבועיים וחצי באירופה, עם להקה בשם Threaten. עכשיו, פרונרה הוא לא גיטריסט מוכר, מפורסם בשום צורה. היו לו באותו זמן 7 עוקבים ביוטיוב.
7?
7 עוקבים.
אוקיי.
אין לי מושג איך הם הגיעו דווקא.
כאילו לי יש יותר עוקבים ממנו, כנראה.
אז כמובן שהוא נדהם לחלוטין שמישהו בכלל שמע עליו, ועוד בטח הזמין אותו לאודישן לסיבוב הופעות, כן, יש אודישן. אז... הוא הסכים לבוא לאודישן, ביקשו ממנו ללמוד שני שירים של הלהקה, אבל פרונרה עובד קשה, הוא למד 9 שירים, בא מוכן לאודישן.
יפה.
עשה עבודה טובה, והתקבל. שלושת הנגנים האחרים, שני הנגנים האחרים בעצם חוץ ממנו, שזה המתופף, ואני חושב עוד גיטריסט או קלידן או משהו כזה, הם כולם סיפרו על עניינים דומים. באו אלינו משום מקום, התקשרו אלינו, שאלו אותנו אם אנחנו רוצים להופיע באירופה, אמרנו סבבה. עכשיו, לאחר שהנגנים הצטרפו, הם קיבלו מיילים רשמיים, ואז ליסה גולדינג מחברת הניהול הזאת פשוט נעלמה לגמרי. אין שום קשר איתה.
אוקיי.
זהו, פה זה נגמר. אבל הם כבר חלק מהלהקה, וג'רד מדבר איתם ו... סוגר איתם הכל.
סבבה, גויסו.
כן. התשלום לא היה גבוה במיוחד. הנגנים הסכימו לקבל בעצם $300 לטור, פלוס הוצאות, כרטיסי טיסה, מלונות.
כן.
עכשיו, הוצאות, מסתבר שזה לא כולל אוכל, אז באיזשהו שלב כבר נגמר להם הכסף, והם התחילו להוציא כסף בעצמם, כי כשאתה בחול, אוכל זה יקר.
כן.
אנגליה בעיקר, רוב הסיבוב שלהם היה בבריטניה, לא זול. בראשון בנובמבר 2018 התקיימה ההופעה הראשונה בעצם בטור. להקת סרטין מופיעה בלונדון במועדון בשם The Underworld. אוקיי?
טוב.
העולם התחתון. אנשי המועדון בעצם מעולם לא שמעו על הלהקה, אבל הם קבעו את ההופעה בגלל שהלהקה טענה שמכרה 291 כרטיסים מראש. אוקיי?
291, בדיוק.
291.
291, אוקיי.
סבבה?
כן.
הם עשו חיפוש מהיר בגוגל על הלהקה, כי הם באמת לא שמעו עליהם, ומצאו את דף הפייסבוק הרשמי של הלהקה, עם אלפי עוקבים, מספר קליפים וסרטונים ביוטיוב, עם מאות אלפי צפיות ותגובות. הם נכנסו לאתר הרשמי של הלהקה, וכתוב שם שהם זכו במספר פרסים, כולל אמני הרוק של השנה של טופ רוק פרס. אוקיי? איזושהי חברת, לא יודע מה, תקשורת קטנה, משהו, פבליקיישן כזה. אז הלהקה עלתה על הבמה, נתנו הופעה אנרגטית, אבל מה? החדר היה ריק.
ריק לגמרי.
לגמרי.
ברור.
חוץ מעובדי המקום, ושלושה אנשים שקנו כרטיס. זה מי שהיה שם בפנים.
הוא פשוט חשב שהם יצאו לטור, מבלי למכור כאילו אף כרטיס. אני לא מבין מה, הוא חושב שזה הולך לעבוד.
אני חושב שהוא חשב שברגע שהם מכריזים על זה שיש להם הופעה, אז אנשים יראו.
אוקיי.
יש לו מאות אלפי צפיות ביוטיוב וכאלה.
כן.
5 ימים לאחר מכן, הלהקה הופיעה במועדון בשם The Exchange, בעיר בריסטול באנגליה. סיפור היה מאוד דומה. המועדון שמע מהלהקה ש-180 איש יקנו כרטיס, קנו כרטיס דרך האתר שלהם, אבל בפועל אף אחד לא הגיע. פשוט ככה.
מביך.
המוזיקאי אדם גוסטיק, הוא המתופף של להקה בשם The Unresolved. הלהקה הזאת הייתה להקת החימום של פרטין, בהופעה בבירמינגהם בשמיני בנובמבר. אוקיי? והוא סיפר ככה לאתר Metal Sucks. אחלה אתר, אגב. metalsucks.net למי שאוהב מטל וכאלה, אחלה חדשות וכתבות ועניינים. קיצר, הוא אומר ככה, כשעלינו לנגן, היו בדיוק 13 אנשים במקום. ספרתי אותם. הסאונדמן, הברמן, 10 אנשים שאנחנו הבאנו, ובן אדם אחד שקנה כרטיס.
גדול. מי זה הבן אדם האחד הזה?
אני לא יודע. באמת לדעת מה הסיפור שלו.
הוא בא לבד.
המועדונים שנפגעו מהלהקה החלו להעלות פוסטים זועמים במדיה החברתית, ואז אנשים התחילו לחפור בעצם בהיסטוריה של הלהקה. עכשיו, אני מבין את המועדונים, כן? אתה כאילו, אתה נותן את המועדון שלך שיכול להכיל מאות אנשים.
יכולת לעשות משהו אחר בזמן הזה, זה עולה לך כסף.
וגם לא באו אליך אנשים שקונים בירה או
כן, אתה מפסיד בזמן הזה.
כן, זה ממש הפסדים. קיצר, אנשים באמת באינטרנט התחילו לחפור בהיסטוריה של הלהקה. אז הצפיות והתגובות ביוטיוב, הכל קנוי.
קנוי.
העוקבים בפייסבוק, הכל קנוי. כמעט כולם ממוקמים בברזיל.
גדול.
אבל זה הרבה יותר מזה. חברת הבוקינג שארגנה את כל מסע ההופעות של הלהקה באירופה, היא נקראת Stage Right Bookings, אוקיי? אתה נכנס לאתר של החברה, והוא מלא בשמות של אמנים והרכבים שחתומים אצלם, אבל אם אתה מחפש באינטרנט, אף אחד מהאמנים האלה לא אמיתיים. חוץ מ-threaten.
גדול.
הלהקה האמיתית היחידה בעצם שרשומה שם זה threaten. ואז אתה נכנס לחברת התקליטים שבה הלהקה חתומה, אתה נכנס לאתר שלהם, החברה נקראת Superlative Music Recordings, אתה נכנס לשם, וזו אותה רשימה. בדיוק אותה רשימה של חברת הבוקינג.
מדהים.
אותו דבר.
יו.
אחד לאחד אפילו באותו סדר.
לאיזה מרחק הוא הלך כדי לעשות את הדבר הזה? זה להקת קש.
לגמרי.
להקת קש. הוא המציא ז'אנר, פייק מטל. אני קצת מעריך אותו על זה.
אתה נכנס אחרי זה לטופ רוק פרס, האלה שנתנו לו את פרס אמני הרוק של השנה.
כן.
החברה הזאת מומצאת לחלוטין.
אין דבר כזה.
זה לא קיים. אתה נכנס לאתר וזה כאילו כמה כתבות כאלה, לא יודע מה, ראיון עם מטאליקה, ראיון עם זה, דברים שהם עשו קופי-פייסט פשוט ממקומות אחרים, וזהו.
יו, יו.
זה מדהים. ואז העניין מתחיל להתפרסם. יש פוסטים בפייסבוק, יש דף מאוד גדול ברדיט, כאילו פוסט מאוד גדול ברדיט שהתחיל לדבר על זה, ככה אני הכרתי את זה. אני אקריא לך רגע תגובה מהפוסט ברדיט כשזה התפוצץ. התגובות לקליפ של Living is Dying הורגות מצחוק. יש יותר מ-700,000 צפיות, היום הסתכלתי ויש איזה מיליון, 1.2 משהו כזה. יש יותר מ-700,000 צפיות ורק 1,000 לייקים. יש שם תגובות מפרופילים עם שמות של נשים שכתוב בהן דברים כמו אני אתן לסרטין לעשות לגוף שלי מה שהוא רוצה. מצד שני, בתגובות של פרופילים גבריים כתובים דברים כמו וואו, איזה רוק כבד. או זהו, החלטתי לגדל שיער מעכשיו.
מדהים. מדהים, הוא בטח בחר את זה בעצמו, את התוכן.
זה מטורף. עכשיו, באופן כללי, אם אתה מחפש סרטין ביוטיוב, עכשיו יש מלא...
בעקבות הסיפור הזה.
בדיוק, יש מלא סרטונים שמדברים על זה, אבל אם אתה מחפש דברים שעלו לפני יותר מחודשיים, נגיד, הסרטונים נורא מוזרים ביוטיוב. יש שם איזה אחד או שניים סרטונים קצרים כאלה, של אנשים במועדון הופעות מפוצץ מקהל, מתלהבים בטירוף, אבל בשום שלב בסרטונים האלה אתה לא רואה את הלהקה, ואתה שומע את המוזיקה של סרטין באיכות מאוד מאוד גרועה כזה, כאילו זה להקה, אבל זה ממש נשמע כאילו זה מודבק על הסרטון. ויש סרטונים אחרים, יש איזה אחד או שניים אחרים שאתה רואה את הלהקה מופיעה על הבמה, מופיעה, עכשיו הם מופיעים אנרגטי, אני אתן להם את זה, כאילו הנגנים עצמם סבבה, והם מופיעים על הבמה, אבל אתה רואה רק את הבמה, אתה לא רואה קהל בשום שלב.
כן, כן, זה טריק עריכה קלאסי.
זה נפלא.
מדהים.
אז כשסיבוב ההופעות התחיל, והלהקה התחילה להופיע מול חדרים ריקים, הנגנים חשבו שכל העניין די חשוד, אז ג'רד אמר להם שגם הוא מבולבל, ושמדובר בעצם בטעות של חברת הניהול של הלהקה. הוא אמר להם, אני ציפיתי לאולמות מלאים, והעובדה שאין קהל ממש מדהימה אותי, אני בהלם. הוא אמר את אותו הדבר, אגב, למנהלי המועדונים שאצלם הוא הופיע. ואז כשהמנהלים דרשו ממנו כסף על כל ההוצאות שלהם, הוא התבאס, הוא התלונן קצת, אבל בסופו של דבר הוא בא ונתן להם מזומן.
מוזר מאוד.
אתה חושב?
כן.
אתה צודק. ואז ב-11 בנובמבר, אחרי שהסיפור התחיל להתפרסם במדיה החברתית ובאתרי מוזיקה וכאלה, עכשיו, הם עדיין באמצע הטור, הטור הוא אמור להימשך עוד שבוע בערך. הנגנים החליטו להתעמת עם ג'רד, כי הם כבר קראו באינטרנט את כל העניינים. הם האשימו אותו בזה שהוא בעצם זייף את הפופולריות שלו והכל. והוא המשיך לטעון שמדובר בעצם בניהול כושר. ואז כשהנגנים אמרו לו שהם עוזבים את הלהקה, הוא פשוט קיבל את זה. הוא פשוט
שילם
בהבנה.
להם במזומן. לכו לדרככם.
משהו כזה, כן, הוא כזה, טוב, בסדר, אני מבין, הכל בסדר. כאילו, כשהתחלתי לקרוא על זה, כשהתחלתי לעבוד על זה, ממש ציפיתי שכשהנגנים עוזבים, הוא ממש יעשה איזה סרט.
כן, שהוא יתפוצץ.
ינעל אותם בחדר או משהו כזה. לא, הוא כזה, טוב, הכל בסדר, סבבה. אז סיבוב ההופעות באירופה בעצם הסתיים, אבל הסיפור ממש המשיך לצבור תאוצה בתקשורת, זה הגיע לבי-בי-סי, לניו יורק טיימס, לגארדיאן, לגארדיאן.
לגארדיאן.
אני אוהב את זה.
כן.
ואז...
זה העיתון הרשמי של מחלף לגארדיה.
ואז ב-14 בנובמבר, סקוט, אח של ג'רד.
סקוט, זוכרים את סקוט?
כן. אז הוא התראיין לאתר Metal Sucks ואמר להם ככה, אני מכיר אותו מספיק טוב כדי לדעת שהוא ינסה לגרום לזה לראות כאילו מדובר במתיחה ענקית, ושהכל היה מתוכנן מראש. אני יודע שזה מה שהוא ינסה לעשות.
נחש מה?
הוא ממש צדק.
הוא ממש צדק, אה?
הוא ממש צדק.
כן, כאילו הוא אחד שהולך זורם עם שקרים, ואז ברגע שכאילו משהו שעולים עליו, אז הוא כזה עבדתי עליכם.
הוא כל כך צדק. באותו היום ג'רד פרסם בעצם את הציוץ הראשון מאז שכל הסיפור התפוצץ.
הוא צייץ את זה לכל 5 מיליארד העוקבים שלו, אני מניח.
הסתכלתי, היום יש לו איזה 5,000 עוקבים.
אוקיי.
משהו כזה. כאילו לחשבון הרשמי של הלהקה. יש 5,000 עוקבים. אז בציוץ נכתב, שים לב, מה זה בעצם פייק ניוז?
וואו, כשציוץ מתחיל ככה, כשציוץ מתחיל ככה, אתה יודע שהוא הולך להגיע כאילו ערימה של חרטות, אין, מדהים.
לא תהיה ערימה, אבל זה הולך להשתפר, שים לב. מה זה בעצם פייק ניוז? אני לקחתי חדר ריק, והפכתי אותו לכותרות בינלאומיות. אם אתם קוראים את זה, אתם חלק מהאשליה. השטג מרקטינג, השטג פסיכולוגיה, השטג פייק ניוז, השטג threaten, השטג תעשיית המוזיקה.
איזה דוש. דוש מטומטם גם, לא סתם.
הוא גם תייג כל מיני עמודי טוויטר אחרים בציוץ. רוצה לשמוע איזה?
איזה? מטאליקה.
NBC News.
כן.
BBC News. הרולינג סטון. מגזין בילבורד. ואת הקומיקאי פודקסטר ג'ו רוגן.
למה דווקא ג'ו רוגן?
כנראה חשב שרוגן יאהב את זה. באמת רוגן דיבר על זה.
ברור שדיבר על זה, דיבר על הכל.
מה?
אתם חלק מהאשליה.
אתם חלק מהאשליה.
וואו, אני כאילו... יש פה, יש לי איזה משבר אקזיסטנציאלי בעקבות הדבר הזה, כאילו מי אני?
אתה, כן, שום דבר לא אמיתי בעצם.
שום דבר לא אמיתי.
אני מצטער אגב שסיפרתי לכולכם את הסיפור הזה, ועכשיו כולכם חלק מהאשליה. עכשיו, למרות כל זאת, סקוט מספר שעדיין יש לו הרבה מאוד כבוד לאחיו, לפחות ברמה המוזיקלית, הוא מספר. זה מבאס ממש, כי בכנות אני לא מכיר הרבה אנשים שיכולים לשבת איתו ולנגן יותר טוב ממנו, בטח שלא על בס. הוא בסיסט מטורף. פשוט חבל לי שהוא לא משקיע את כל האנרגיות שלו להצליח באופן לגיטימי.
כן.
סקוט אגב, הוא בכל מיני להקות, הוא באמת מנסה לעבוד. הלהקה שהוא מנגן בה חתמה ממש לפני כמה שבועות עם חברת הקליטים, להוציא אלבומים, זה. כאילו,
הוא עושה את זה בדרך הנכונה.
עושה את זה. בינתיים, ג'רד אימס התחיל להתראיין. היה לו ראיון עם הרולינג סטון, היה לו ראיון בבי-בי-סי, ממש...
הוא הפך להיות צלב
לחצי שנייה.
כן, לחצי שנייה, אוקיי.
אז אימס סיפר בראיון בדצמבר לבי-בי-סי, שהפרויקט שלו הפך לכל כך מצליח בעקבות הפרשה, שכשהוא חזר הביתה מהסיבוב באירופה, הוא קיבל כל כך הרבה הזמנות למוצרים מהאתר הרשמי של הלהקה, שהוא פשוט לא יודע איך הוא יעמוד בדרישה. חזרתי הביתה לאלפי הזמנות של דיסקים וחולצות, יש לי מעמד של קלט של ממש. זה מה שהוא סיפר.
זה מה שהוא אומר, כן.
בפועל,
לא בדיוק. זה לא נכון.
לא בדיוק. מישהו מאתר Metal Sucks, בתחילת דצמבר, הזמין מאתר האינטרנט הרשמי של סרטין חולצה בשביל, כאילו הוא הזמין אותה בתור בדיחה כזה למסיבת קריסמס של החברה, כן. אוקיי? של האתר. אז כשהוא סיים את ההזמנה, הוא קיבל מספר סידורי של ההזמנה. לפי המספר הסידורי, ככל הנראה, אי אפשר באמת לדעת ב-100%, אבל ככל הנראה, ההזמנה שלו היא ההזמנה מספר 25 בהיסטוריה של האתר.
אוקיי, כנראה ש... כן, כנראה שאפשר להניח שזה נכון.
אפשר להניח שזה נכון. אז אחרי כל זה, ג'רד מתכנן להתחיל לעבוד בקרוב על האלבום השני של Threaten, ולא רק זה, הוא סגר הופעה ב-9 בינואר 2019, בעצם התפרסמה הודעה בדף הרשמי של Threaten, הוא חוזר להופיע באנדרוולד בלונדון בראשון בנובמבר 2019, שזה אותו תאריך בדיוק, שנה אחרי
כן.
של ההופעה שהתחילה את כל הסיפור.
והפעם יהיה קהל?
אני מניח שכן.
הפעם כנראה יהיה קהל.
אני מניח שכן, אני לא יודע כמה אנשים יבואו, אבל בטוח יבואו אנשים ששמעו. וזה, אבל מצד שני זה כאילו, זה שנה אחרי.
כן.
זה מלא זמן שאתה צריך להישאר בתודעה של אנשים כן. באיזושהי צורה. הוא יהיה חייב לעשות איזה תעלול נוסף.
יואו, לזייף פופולריות, אבל בהיקף הזה, תשמע, זה כאילו, אני מבין שאתה יודע, אומנים שהם גם ככה מוכרים, הם מקפיצים את הצפייה שלהם, לא יודע, בכמה מאות אלפים, או פתאום קונים, כאילו בסדר, זה לא מה שיהפוך אותם מאנונימים לסלבים, אבל זה מה שהוא ניסה לעשות, הוא ניסה להפוך מאנונימי לסלב,
ישר,
באמצעים מזויפים.
לגמרי, ולא הייתה שם שום מחשבה על איך, לקחת את המספרים המזויפים האלה ולהפוך אותם לאמיתיים.
כן,
כאילו,
לא, הוא חושב שזהו, המספרים המזויפים הוא הפך אותם בראש שלו לקבלות.
כן.
וזהו, ואם זה אפשר...
כאילו, אתה יודע, 700 אלף צפיות ביוטיוב היום, זה לא כאילו זה יביא אותך לדף הרשמי הראשי של יוטיוב, או...
לא.
אתה לא תמצא פתאום, זה לא מאות מיליונים או משהו כזה.
כן.
אז כאילו, אין פה את הצעד הבא.
אין פה את מה שמביא לו את הטראפיק האמיתי. כן, הוא בלי ספק מדובר בן אדם מוכשר וטיפש. אין דרך אחרת להגיד את זה.
כאילו, באמת, הוא מנגן סבבה. גם רואים את זה בהופעות, הוא מנגן סבבה.
הוא הלך רחוק עם הלזייף, עם החברת ניהול, חברת בוקינג.
זה הדהים אותי.
מי זאת הליסה הזאת? איפה זה הגיע, כאילו?
משוגע.
זאת הקלסי הזו, אשתו? אם זה שם האמיתי שלה
בכלל. זה היה במיילים, כאילו, אז אתה לא יודע. נכנסתי לאינסטגרם שלה, אגב. וזה כאילו נראה נורא נורמטיבי כזה, ויש שם איזו תמונה שלהם, והיא כותבת כזה, אוי, איך אני אוהבת אותך, ואיזה כיף לנו ביחד, ולקראת השנים הבאות, וכאלה. כאילו, אתה לא רואה איזשהו סממן של מישהו פסיכי. בעלי
הוא קון ארטיסט.
לא, אין כלום. ואז אתה שואל את עצמך, כאילו, כמה מזה היה מתוכנן מצידו, או שהוא פשוט שילם לאנשים וחשב שזה מה ש...
זרם עם זה. זהו. זה נשמע שפשוט זרם עם זה. אתה יודע, הונאה אחת אחרי השנייה, עד ש... אתה אומר, בוא נה, נראה לי ש... זה הזמן להוציא את הביג גאנס, כאילו, אני יוצא לטור, מדרפאקר. רק היה חסר שהוא יבין נגנים מזויפים, ושהכל יהיה פלייבק, ושהם פשוט יעמדו שם ויעשו כזה, כאילו, יחייכו כזה.
אוי, זה יכול להיות נהדר.
מדהים.
נהדר. טוב, זהו, אז מה אני אגיד לך? זה היה עוד פרק של...
מה יש בזה?
תודה רבה. ובוא, איפה אפשר למצוא אותנו
בעצם? אפשר למצוא אותנו בפייסבוק, בטוויטר, ביוטיוב, בספוטיפיי, בכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות והפחות מוכרות.
נכון.
אני ספציפית יצא להשתמש בפודקאסט אדיקטס.
הנה.
זה עבד בסדר.
כן, אבל אני בעד שתנסה את אוברקאסט, כאילו כל מי שב-iOS לפחות. וואלה. עשו את אוברקאסט.
וואלה.
אחלה אפליקציה.
מעניין.
כן.
מה עוד? אנחנו יכולים לקבל הצעות לפרקים במה יש בזה פודקאסט, gmail.com. אנחנו יכולים לקבל תרומות ואת הפרגונים שלכם בפטריון.com/מה יש בזה.
הפרק הזה מובא לכם בחסות כל האנשים שהביאו לנו כסף בפטריון.
כן, אנחנו...
ותודה רבה. אנחנו עובדים על זה נשבעים.
כן, כן.
כל מה שמגיע לכם תקבלו, עובדים על זה.
כל יגיע. ו... מה עוד?
ואנחנו לא מזייפים מספרים.
לא.
בשום צורה.
אם היינו מזייפים, אוף, איפה היינו עכשיו? כן, נכון להקלטת הפרק הזה, יש לנו 700 לייקים בפייסבוק.
משהו כזה.
כן, אנחנו יכולים לזייף יותר טוב מזה.
כן.
נראה לי.
אפשר שזה יהיה 700 אלף.
יאללה.
נעשה.
כל כך הרבה אפשרויות. כן, נראה לי שזה הכל.
נראה לי שזה הכל. אז יאללה, מגניב, עד הפרק הבא.
יאללה ביי.
יאללה ביי.